gun, get your gun, get your gun. Take it on the run, on the run, on the run. Hear them calling you and me, every son of liberty. Hurry right away, no delay, go today. Make your daddy glad to have had such a lad. Tell your sweetheart not to pine, to be proud her boy's in line. Over there, send the word over there, that the Yanks are coming, the Yanks are coming, the drums rum coming everywhere. So prepare, say a prayer, send the word to beware. We'll be over, we're coming over, and we won't.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט, אנחנו פודקאסט לקולנוע. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, מדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
אכן, 198 פרקים כבר.
198
לפי
פרקים.
לפי הספירה הרשמית.
כן, לפי ספירת הנוצרים.
אני חושב שלפי ספירת הנוצרים,
עברו שלושה ימים. פרקים קודמים של שורה שנייה באמצע, לא את כל ה-197 לצערנו, כי חלקם נאבדו בפרג' הגדול. כן, חלק ניכר מהפרקים אפשר למצוא, אנחנו מעלים בשני מקורות בכל יום חמישי, דרך אייקסט, פשוט כנסו לשירות הפודקאסטים הישראלי, יחפשו שורה שנייה באמצע.
זה אחד.
או דרך archive.org, ארכיב האינטרנט, פשוט כנסו ל-archive.org וחפשו שורה שנייה באמצע.
כל יום חמישי בצהריים, פחות או יותר,
כן.
אנחנו מעלים לדף פייסבוק שלנו פרק חדש. קישור לפרק חדש, כי כן, פייסבוק כן. לא בנוי ככה שאתה יכול להעלות כן. פרקים שלמים.
חפשו שורה שנייה באמצע, תעשו לייק, שייר אנד סאבסקרייב.
את כולם, את הכל אתם עושים אחרי זה. אני
בלחיצה אחת. צריך להיות כפתור אחד שכאילו חוסך לך את הזמן הזה.
אני חושב שלייק עושה את כולם בעיקרון.
ויש לנו גם בלוגים שאנחנו מעלים.
אכן.
כן.
הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, גם לא יש עמוד בפייסבוק, ואגב בדקתי בגוגל, הוא חזר לעמוד הראשי. כנראה הורידו כמה מהאתרים האחרים שהיה להם אותו שם.
אוקיי, אתה נהיה פופולרי יותר.
כנראה הורידו כמה מהאתרים האחרים שהיה להם אותו שם.
ואני כותב באלילון, אלילון.net, שגם לו יש דף פייסבוק. לפני שנתחיל עם הסרט הראשון, אביעד הזרה הקבועה שלנו.
יהיו ספוילרים. ובמקרה של הסרטים שהיום, אחד מהם הוא סרט שלא הגיע לקולנוע, אבל הוא כן יצא. אנחנו...
נסביר את זה.
כן, כן. אז אתם יכולים לראות אותו, פשוט... אתם לא מצליחים לקנות כרטיס בדרכים אחרות.
לא, אתם יכולים לקנות כרטיס, אבל זה לא יעזור לכם לראות. שתקנו כרטיס.
הוא לא פיזי.
ואז תחזרו הביתה.
אין כרטיסים פיזיים לדבר הזה.
כן, כי אנחנו הולכים לדבר על...
We are here to build. To protect. To support the civilian population. To that end, we must avoid killing it at all costs. We can't help them and kill them at the same time. It just ain't humanly possible. Now.
This war's been running 8 years now. Given your reputation and your formidable drive, our hope is that you're the man who will get the job done.
War machine.
Mm-hmm. Mm-hmm. War machine. What is it good for? Machine.
It's good to be a spin-off from Iron Man.
אז פעם ראשונה שאנחנו מדברים על סרט נטפליקס.
על סרט של נטפליקס. בגלל זה אמרתי, אנחנו יכולים לקנות כרטיס ואז לחזור הביתה ולפתוח את המנוי נטפליקס שלכם.
כן.
אם יש לכם מנוי נטפליקס, אם אין לכם מנוי
נטפליקס. תקנו כרטיס זיכרון.
כן. כן, זה פעם ראשונה שאנחנו מדברים על סרט נטפליקס. היינו אומרים שזה ניסיון להיות קרנט עם כל האירועים, כי פסטיבל כאן בדיוק נסגר לא מזמן, והיה שם הרבה מחאות של...
אבל בחרנו דווקא את זה שלא הוקרן שם.
כן, מחאות של אנשים על העובדה שסרט של נטפליקס מוקרן באולם קולנוע, והיה טענות שמעכשיו הם יהיו חייבים להקרין את הסרטים שלהם באופן רשמי בצרפת, כדי שהם יוכלו להתקבל, אבל הסיבה שבחרנו את זה, זה כי לא היה לנו הרבה על מה לדבר בשבוע הזה, והייתי עצלן בכדי ללכת לקולנוע בחום הנוראי הזה, אמרתי, כן. בוא נשב בבית ונראה סרט.
אני ראיתי סרט, אבל אתה לא ראית אותו.
כן. אז בחרנו לדבר על סרט של נטפליקס, בתקווה גם שזה ישבור את הרצף שלנו של סרטים גרועים. ספוילר, אמרנו שיהיו ספוילרים,
כן.
זה לא סרט השלישי הגרוע ברצף, אוי ובוי. כל אחד מהם יכול להיכנס בכיף לחמישי הגרועה שלי של השנה.
אנחנו עוד, יש עוד מספיק זמן שזה.
אני מזה מה שמפחיד אותי.
אל תראה. אופן,
סרטו של דיוויד מיקוד, או מיקוד, אני לא בדרך כלל מבטאים את זה. הוא במאי אוסטרלי מאוד מוערך, הוא עשה את Animal Kingdom, סרט פשע קטן שזכה לביקורות מצוינות שלא ראיתי.
כן. לא ראית את הביקורות?
לא. והוא עשה את רובר, שזה גרסת הדרמה של מקס הזוהם. שזה, כן, זה סרט אוסטרלי פוסט-אפוקליפטי.
פשוט באוסטרליה גם ככה חצי מהיבשת זה מדבר, אז הם מנצלים את זה.
שכן ראיתי, הבעיה שבאתי לראות אותו כשהייתי מאוד מאוד עייף, זה סרט מאוד איתי גם ככה. אני זוכר, הוא צולה מאוד יפה, היה בו כמה הופעות משחק מאוד מרשימות, זה היה, אני חושב, הופעה הראשונה של רוברט פטינסון מיד אחרי דמדומים וכולם כזה, הוא יודע לשחק. והיום זה כבר, כן, כן.
כן, יודע לשחק, כן, כן.
בוודאי. אז אתה יודע, יש לו היסטוריה ביקורתית חיובית, אז הוא בא לעשות הסרט הזה, הוא אפילו כתב את הסריט.
דייב ניקוד, לא רוברט פטינסון.
כן, מתבסס על הספר The Operators של מייקל הייסטינגס, שלא נראה לי תורגם לעברית, כהכנה לפודקאסט הזה התחלתי אפילו לקרוא אותו, הגעתי רק לאמצע לצערי הרב.
עמוד.
אני גרסת האודיו. שש שעות מתוך 12.
כן, איזו נקודה על הבר.
ובסרט משחקים, אוקיי, עכשיו אנחנו אומרים סרט נטפליקס, אתם חושבים משהו, אתם יודעים, שבימים קודמים היה ישר לטלוויזיה.
מה התקציב של הסרט הזה?
60 מיליון דולר, כמה מנו הלך
לרכי הפקה? חצי מהם הלכו ל...
חצי? 90% הלך לשחקנים, 0% הלך לרכי הפקה, אני מניח שישר הלך לקייטרינג. בסרט הזה משחקים, ברד פיט, בן קינגסלי, אמורי קורבן, ארג'יי סיילר, דניאל בייטס, אנטוני מייקל הול, סקוט מקנרי, וויל פולטר, קיט סיינפלד, אלן רק, מג טילי.
הרבה אנשים משחקים פה.
טילדה סווינטון, שמופיעה לחמש דקות בתור שגרירה גרמנית. ואפילו טופר גרייס, הבחור ממופע שנות ה-70.
כן. זה לא שהוא עושה משהו.
לא, כן, הוא כזה, טופר גרייס כאן.
טופר גרייס הוא שחקן טוב לפעמים, אבל אתה לא יכול לראות אותו ולא עכשיו פורמן. אתה לא יכול לראות עכשיו, אפילו בספיידרמן 3, אתה לא יכול לראות
עכשיו. אני רוצה לשבור את רגלי בתוך הישבן שלו. זה היה התייחסות עמוקה לסדרת טלוויזיה שאף אחד לא ראה כבר עשור, אני חושב.
אתה יודע כמה שידורים חוזרים היו לזה?
אתה יודע כמה אנשים רואים אותם בימינו? אמרתי עשור.
מספיק.
בכל אופן, הספר מבוסס... כאמור על סיפור אמיתי, כל השמות שונו כדי להימנע מתביעות, אני מניח.
למרות שכולם יודעים במי מדובר.
הם לא שינו שום דבר. כאילו, הם שינו את השמות, הם שינו את האווירה, הם דחזו את האירועים, אבל זה ברור לך על מי מדובר. הגנרל גלן מקמאון ברד פיט, הוא המועמד האמריקאי החדש לנהל את הכוחות באפגניסטן בשנת 2008, עם התוכנית החדשה שלו הולך לטפל במה שהם קוראים Counter Insurgency. והוא מגיע לשם עם כל הצוות שלו, והם מובלים מאירוע לאירוע, מפגישה לפגישה, בניסיון לחשוב על אסטרטגיה, ואז בסוף, בגלל דמות שהופיע לה על המסך לחמש דקות באמצע הסרט, הוא מפוטר.
בערך.
ויש סצנת קרב אחת.
בערך.
כן.
סרט, הסרט כולל גם מספר. אנחנו יודעים את זה כי בערך 18 דקות מתוך הסרט זה רק האקספוזיציה של... מועברת בקריינות.
הייתי רק עוד בלייד ראנר, מתחיל ברד פיט, ואז כזה, לא, לא, רגע, אקספוזיציה אחרת. היא נכנסה למשרד שלי.
אבל ברד פיט הוא לא זה שמקריין. אנחנו מחפשים את הקריין, אנחנו לא רואים אותו, ושעה מסוים מתחיל לומר, זה, בפעם, אז שהם אמרו את זה, הבנתי בפעם הראשונה, אם אני מתמודד, או הם לקחו אותי איתם למשימה, מי אתה? Who the fuck are you? באמצע הסרט אנחנו סוף סוף קולטים, שזה פשוט העיתונאי שמלווה אותם.
סקוט מקנירי, כן.
כן. עיתונאי של הרולינג סטונס,
כן?
שהוא ידוע
לא, רולינג סטון, לא עיתונאי של רולינג סטונס. זה שני לא, דברים שונים. אחד זה מגזין, אחד זה להקת רוק שלא תמות.
מגזין שידוע
בנטיות הליברליות שלו.
כן, באופן כללי, בוא נגיד, זה לא כמעט מפורסמים ששם אנחנו מתחילים בזה שאנחנו לומדים למה הכתב התלווה ללהקה ומה הביא אותו לשם. פה הוא בערך באמצע הסרט, אנחנו בכלל קולטים מי זה האיש הזה שכל הזמן מקריין.
הנחתי שזה קריינות כל יודעת כזאת.
כן, ואז הוא אומר, הייתי שם. איפה, מי? אני עובר על הדמויות, מי? אף אחד לא נשמע כמוך.
עוד פעם, הוא מופיע, ואז הוא מופיע בסרט, ואז הוא נעלם.
כן.
כאילו, הקריינות שלו חוזרת מדי פעם, אבל הוא נעלם, ואז בסוף הסרט אומרים, הסיבה שהגנרל מקמן פותר מהתפקיד, זה בגלל הכתבה הזאת, שחשפה כל מיני, בעיקר את העובדה שהוא שתר באלכוהול.
כשזה...
אחרי שבתחילת הסרט אומרים לנו הוא לא שותה אלכוהול כי הוא שומר על הבריאות שלו.
כן.
אוקיי.
זה קצת מוזר.
והשחקן הזה סקוט מקנירי, שאתה יודע, הוא לא השחקן הכי מוכר בעולם, אבל הוא היה בדברים?
אנחנו הקדשנו לו עכשיו יותר דקות ממה שהסרט הקדיש לדמות שלו.
כאילו, ב-Hold and Catch Fire...
אני אפילו לא צוחק. הסרט לא הקדיש לו יותר מלהראות הפנים שלו פעם בכמה זמן, רק כדי להזכיר לנו שמישהו כותב את הכתבה שממנה התחיל כל הסיפור הזה.
אוקיי, עכשיו הסרט כאמור עלה 60 מיליון דולר, אתם לא רואים את זה? מה שנקרא... All the budget is not on the screen, is nowhere. אני מניח שהוא בצ'קים שקיבלו השחקנים שהופיעו פה.
מיותר על השולחן. בדוח מעטפה, שזה קצת מיותר כי זה צ'ק.
כאילו, וואו, הסרט הזה פשוט נראה כל כך זול. הסרט הזה נראה כל כך זול.
הוא נראה כמו, זה לא מה שנטפליקס רוצים שהעולם יראה, כשהם מדברים על הפקה של נטפליקס.
הוא נראה כמו סרט טלוויזיה בשנת 1982 או משהו כזה.
לא, 92. יש בזה את ברד פיט.
כן. אני מניח שכן, כאילו, ברד פיט באחת הופעות הכי גרועות שלו.
ואת קמון מפריס ביולר. אין תהי שוכח שם שהשחקן.
זה כולם שוכחים, זה בסדר.
אוקיי, אבל בואו נדבר רגע על האג'נדה של הסרט. מה היא? אני שואל באמת, מה האג'נדה של הסרט?
ובכן, מלחמה. למה היא טובה באמת?
או, אז ככה.
להפיק סרטים.
מתברר שלא. אחד מהדברים היותר מוזרים בסרט הזה שהוא נמשך שעתיים בערך, ועד הסוף לא כל כך ברור אם הוא בעד הדמות של מקמן, אם הוא נגדה, אם הוא מנסה לגרום לצאת כאדם שיכול לעשות טעויות, כמישהו שנדפק בידי פוליטיקאים, זה לא כל כך ברור, הם מאוד מראים איך הוא מנסה לגייס את התקשורת לטובתו כדי להפעיל לחץ על הנשיא ועל הקונגרס,
חכה ברק אובמה הכי גרוע שראיתי, ואני כולל בזה הופעות קומיות של סאטרדי נייט לייב, כאילו, לא מנסים...
שם חיכוי טוב דווקא בסאטרדי נייט לייב.
לא, בסרט הזה אני אומר, כאילו, הם לא מנסים אפילו. זה כזה, הם מביאים מישהו שמסובב את הראש מאחורה, הוא איש שחור עם עבודת תספורת, ויש לו קול שבכלל לא נשמע דומה כמו לברק אובמה.
כן, אבל אומרים לך שזהו.
כן.
אבל זה העניין. נורא מרים עד כמה התקשורת כן מעורבת בדברים האלה, אבל... זה לא משפיע בשום צורה על הפעילות בשטח, בין השאר כי כמעט ואין פעילות בשטח, יש המון דיבורים עליה. התוכנית של מקמן, בסופו של דבר כשהוא מגבש אותה, זה לכבוש אזור שעד עכשיו ארצות הברית נבנעה מלכבוש, כי הוא מאוכלס בצורה מאוד, מאוד מפוזרת, לכבוש אותו מידי הטליבן, על מנת להשיג יותר שליטה באפגניסטן לפני שאובמה מחליט להוציא אותם. כאמור זה זמן קצר יחסית אחרי הבחירות בארצות הברית, אובמה דיבר הרבה
הבחירות על... של 2008
כן, דיבר הרבה על להפחית את הנוכחות האמריקאית באפגניסטן, מה שגם קרה, אגב הם גם חיסלו את בין לדן, אף אחד לא
זה קרה
אף אחד לא חושב על זה פה,
זה קרה שנים אחרי שהסרט
כן, אבל הסרט, כשהסרט נעשה כבר, אנחנו כבר יודעים את זה, ויש משהו בביקורת שלו כלפי ההתנהלות של אובמה שנראה פה מאוד מנותק.
אין עוד פעם, אני לא חושב שזאת בעיה, הבעיה היא לא העמדה של הסרט, כמו עובדה שאין לו עמדה כמו שאין לו ז'אנר, כאילו זה סרט שרבע ממנו הוא קומדיה סטייל מוגזמת לגמרי, כאילו סטייל, סרט הוא של סטני קובריק, דוקטור סטרנג' לב.
הסרט ההוא.
כן, סטייל דוקטור סטרנג' לב, כאילו, ברד פיט משחק פה דמות שמדברת ומנהגת כמו קריקטורה מוחלטת, כאילו, כמו איזה... כמו הנכד של הדמות שלו מ-Inglourious Basterds, רק מועבר דרך פריזמה אפילו יותר קומית.
ועם מבט של פופאי.
משהו כזה.
מה נסגר עם זה? מי החליט פעם שגנרלים צריכים למצמץ בעין אחת? זה אותו אחד שהחליט על ספייס קאובויז? זה אותו אחד?
כנראה. בן קינגסלי מופיע בתור... הנשיא לשעבר, כאילו הנשיא אז של אפגניסטן, וההופעה הראשונה שלו היא בסצנת בדיחה שהייתה יכולה להגיע בקלות ממשהו כמו דאם אנד דאמר, כאילו הגנרל מקמן נכנס למעון שלו ורואים אותו יושב, אתה יודע, לכאורה בתפילה על שטיח, ואז הוא קם וכזה, אני לא מצליח להפעיל את ה-DVD הזה, ואתה כזה וואה וואה וואה.
אני צחקתי בקטע הזה, אבל לא מהבדיחה הזאת, כי זו בדיחה באמת איומה.
מהעובדה שמישהו עשה את הבדיחה הזאת ב-2017?
מאלה זה, אני צחקתי כי בן קינגסלי הוא הליהוק האפשרי היחיד לתפקיד הזה.
אגב, כמה זמן הוא מופיע בסרט הזה?
יותר מהקריין.
ופחות מי?
רוב השחקנים.
תודה.
אבל כשקרזאי הנשיא אפגניסטן נבחר, אז היו הרבה בדיחות על זה שהוא נראה כמו בן קינגסלי, אז אני כן אתן להפקה של הסרט הקרדיט הזה שהם לפחות לא התכחשו לבדיחה הזאת.
הם אמרו לבן קינגסלי, קח כסף, כמה זמן אני צריך להיות פה? כן. יומיים. אני צריך לעבוד יותר או פחות מההופעות שלי בסרטי אובה בול.
כן, אבל הנה העניין. הבן אדם הזה הוא שולט באפגניסטן, מדינה שסועה, שחצי ממנה נשלט בידי מה ש... מה שהאמריקאים תופסים באותו הזמן כהארגון האחראי על, לא, לא אל-קאידה, אבל אחד הארגונים שהכי אחראים על סבל באזור המזרח התיכון ובעולם בכלל. ומצד שני יש את האמריקאים שהסרט אומר, הם באו ככוח כובש,
כן.
והאזרחים לא מרוצים מזה שיש להם שלטון זר. והנשיא של אפגניסטן הוא ליצן. לא ליצן במובן הסטירי של... בן אדם שעושה את עצמו, אבל בעצם אין שום דבר מאחורי הופעה. הוא פשוט ליצן, הוא עושה הופעות של, שמגחיכות את הדמות שלו. ואני חושב, מה אתם מנסים לומר לי פה? שכל המלחמה הזאת בעצם, כדי לשמר בשלטון מישהו שאנחנו אפילו לא רוצים לראות אותו בסרט?
יכול להיות. עוד פעם, אין לי בעיה.
אבל זה זול כל כך.
אין לי בעיה עם העובדה שהוא אומר משהו אפילו ממש מטומטם, אבל כאילו, כאמור, הטון לא והרעיונות של הסרט הם כל כך... כי אוקיי,
אנחנו זה לא שמציגים לנו פוליטיקאי שלא מתאים לעמדה שלו. מציגים לנו בן אדם שנמצא בעמדה שלו, וכל מה שאנחנו יודעים עליו זה שכשהוא חולה אז הוא תוקע טישויים באף.
הגיוני. אז גם הוא 25% זה קומדיה מטופשת וקריקטוריסטית. בערך 40% זה סרט שמאוד רוצה להיות ארון סורקני כזה, שבו אנשים מדברים אחד עם השני בזמן שהם הולכים,
כן,
בזמן שהם
שותים. בוא נלך מכאן לכאן, כן.
אתה יודע, והדיבורים האלה מכריעים את גורל האנושות, אז חייבים להתייחס אליהם מאוד בכבוד, אבל האנשים האלה גם די שנונים, אז הם מחליפים כל מיני...
הצטגננים.
כן, גם אני מצונן אגב, אין לי שום דבר באוזן או באף, אבל אני משתדל.
אז אתה לא נשיא.
כן, מחליפים כל מיני סכסוכי לשון וכדומה, ואז הכמות האחוזים שנותרת, אני לא זוכר כמה אמרתי סך הכל, זה פתאום לקראת הסוף נהיה...
נשארו עוד 134%.
נהיה כזה דרמת מלחמה נוגע על המחיר שאתה יודע, יורים ובוחרים כמו שאוהבים להגיד בישראל, על המחיר שהמלחמה גובה מהחייל המודרני.
זה כאילו אוליבר סטון פתאום השתלט על הסרט, אבל לא קיבל את התקציב שהוא רצה.
כאילו הייתי אומר שיש נתק מוחלט בין התסריטאי לבמאי, אבל כאילו... יש כאילו זה כמו סרט ספליט שלא ראיתי,
אז אתה לא יכול לומר.
אני יכול, זה סרט של M. Night Shyamalan, אני יכול לנחש.
אתה מעריך שיש שם איזשהו טוויסט?
זה כמו סרט טלוויזיה ליג'ן שלא ראיתי.
ברוכים הבאים לתומש ואלה דברים שהוא לא ראה.
קראת את הקומיקס של ליג'ן? זה נחשב?
אני לא בטוח.
אתה ראית את ליג'ן?
לא. אבל אני לא משווה אליהם.
ספליט ליג'ן
זה
המשקה האהוב עליי.
אני חושב שבאמת במערכה האחרונה של הסרט אנחנו נמצאים במצב שבו פתאום הכל נהיה יותר רציני, כשמקמן יוצא לקראת פעילות מבצעית שאין לו תמיכה מלאה, אין בה תמיכה מלאה מהממשל, אבל הוא הצליח עדיין לגייס מספיק תמיכה מממשלות זרות. הוא מפקד של כוח בינלאומי, ואכן הוא הצליח לקבל מהם את האישור, אוקיי, יש לך כך וכך זמן, תנסה להשתלט על האזור הזה. ובשביל שהמבצע הזה יצליח, הוא מצרף לצוות הרגיל שלו, שזה 6 אנשים, הוא מצרף אליהם עוד גדוד אחד שלם.
זה יותר מ6 אנשים.
כן, שהם הגיעו, הם מוצגים לנו עוד בהתחלה ככאלה שהגיעו ממוצב ססקוואץ', שמתברר שקרה שם משהו ממש רע, אבל הסרט לא אומר לנו מהו. ואז אנחנו פשוט מקבלים קבוצה של אנשים שנמצאים בסוג של הלם קרב, עם יד מאוד קלה על ההדק, אבל בשום שלב לא אומרים למה.
הם כמובן נראים כאילו הם חזרו עכשיו מחודשים בשטח, לא אני, אני משקר, הם נראים כאילו הם יצאו מהטריילר, ומי שאומר להם, אתה יודע, תעשו כזה מבט עצוב בעיניים, לא, עצוב יותר, עצוב יותר.
כן.
האם לשים להם איזה איפור שיגרו להם לראות כאילו הם עברו עכשיו חוויה קרבית נורית כזה? לא.
אין צורך.
לא, כאילו, לא, למעשה תשפר להם את האיפור הרגיל של השחקנים, שיראו כאילו הם אפילו יותר עצוב מפרסומת עכשיו.
והצעידה של סאסקוואץ', המבצע הגדול והמשמעותי הזה, מוצג בסרט על ידי זה שהם מגיעים לכפר נטוש כמעט לחלוטין, הולכים ברחוב, מישהו רץ, ואז הם עולים על גג וצלף מתחיל לראות בהם אחרי התלבטות ארוכה שלהם אם זה אויב או לא. יש בסרט התייחסות לעניין שהם משתדלים להימנע מפגיעות באזרחים, יש אפילו נותנים אות כבוד למי שמצליח להימנע בזמן אמת מפגיעה בחף מפשע, באיזה מצב הגענו, ומתלבטים האם זה מישהו מסוכן או לא, האם רואים, כי לא רואים נשק, והם מתחיל לראות עליהם, אז החייל עם הכי הרבה טראומה, מתחיל לראות לעברו רקטות, מצליח, הולך לראות בעצמו, עם השטח מתוהר, ומגלה שהוא בטעות הרג את הילד של האיש שגר שם.
כל זה אגב מצולם באותה רמה של חן ומיומנות טכנית של,
זה מאוד הזכיר לי את
של קרב פיינטבול בינך לבין החברים שלך כשהיית בן 15.
זאת אומרת, הייתה יותר אינטנסיביות בפתיחה של אור ירח, מבחינת התחושה של אזור לחימה.
כן.
כן.
הייתה יותר אינטנסיביות בפתיחה של הסרט המצויר של דובוני אכפת לי, שבו הדובונים מוימים על ידי כוחות החושך והשחור לחלותם ולהשמידם.
הוא חסר לב. זה מסוכן.
לא, זה בסרט השני, אני חושב. אני חושב בסרט הראשון זה לא לב. כאילו יש לא לב ויש חסר לב ואז יש אין לב. הם מאוד מקוריים.
חסר לב הוא הקלאסי.
ביקום הסינמטי של דובוני אכפת לי, השתלות לב, כאילו עדיין הם לא דבר שקיים. ובגלל זה...
הכלל אומר שמי שיש לו את הגלימה ואתה לא רואה את הפנים שלו, הוא הכי רשע.
אני חושב שזה טוני סטארק, כי גם לא אין לב.
ויש לו גלימה? אין לו גלימה, אז הוא לא רשע.
בסוף של המערכה הראשונה של איירון מן, בכל אופן, War Machine, עוד פעם, אני מנסה להבין איך במאי, עוד פעם, ראיתי את The Rover, אני הייתי לא במצב הכי טוב לראות אותו, אבל הוא נראה סרט מרשים, הוא ידע לנצל את התקציב שלו, הוא ידע להעביר אווירה, הסרט הזה פשוט נראה רע, מבוים רע, בחוסר מעוף לחלוטין, בלי טיפה של עומק, בלי טיפה של חן, בלי שום דבר מעניין או מרתק להגיד עליו מלבד, למה זה נראה כמו הצגת בית ספר, סרט שעולה 60 מיליון דולר, שאמור להיות, אתה יודע, לא הרגל הראשונה דרך הדלת של נטפליקס, אבל לך אתה, אתה יודע, אתה לא מביא את ברד פיט ובן קינגסלי ואנטוני מייקל הול לתפקיד שלך, ועושה סרט שמוסס על ספר, אתה יודע, ספר מאוד מכובד, משהו במקבילה הצבאית הנוכחית של משהו כמו מכונת הכסף, כאילו, אתה לא עושה את כל זה רק כדי להגיד, אתה יודע, תעמדו שם, תראו בסדר, אל תשקיעו אפילו טיפה ממה שאתם יכולים.
אז אהבת?
Oh God, לא, כאילו.
אני מסכים לך שזה לא סרט, אני לא חושב שהדעה שלי היא שלילית כמו שלך, אבל אני מסכים שהסרט הזה הוא פשוט חוטא בכל כך הרבה דברים, הקריינות היא רק אחד מהם. האופן שבו הדמויות מוצגות לנו, או פשוט אנחנו שומעים, זה היועץ האסטרטגיה שלו, זה האיש יחסי ציבור שלו, זה מנהל את הפעולות בשטח, שנייה, אנחנו לא יודעים מי האנשים האלה, הם כולם פשוט יושבים במשרד ועושים פרצופים. אנחנו לא יודעים מי זה, אחד מהם הוא עצבני, אחד מהם הוא לא עצבני, אבל הם נראים אותו דבר.
אחד מהם הוא זהבי, אחד מהם הוא זהבי עצבני.
כן, זה לא עוזר לנו שהסרט לא נותן לנו אפילו שנייה לנשום כשהוא מציג לנו את כל הדמויות.
ואז הם חסרי חשיבות לחלוטין.
כן.
לא שער הסרט.
אין להם, כאילו, הדבר הכי קרוב לזה, זה ששני יועצי התקשורת רבים ביניהם על זה שאחד מהם רוצה לפרסם יותר כתבות, נגיד ברולינג סטון.
כן.
לעומת השני שרוצה דווקא למנוע ממקמן להיחשף יותר מדי הציבור. אגב, את הדיון ביניהם אנחנו רואים שהוא מועבר ומקוריין בידי הכתב של הרולינג סטון, שאיכשהו כבר נמצא שם, למרות שהוא לא הוזמן עדיין. למה? מה?
ועוד פעם, אני קראתי רק חצי מהספר בינתיים, יש כל כך הרבה... כמות הפוטנציאל המבוזבז פה היא לא תאמן, כי אתה יכול לעשות סיפור על איך איש אמיתי, סטנלי מקריסטל, היה...
לכאורה.
זה האיש עליו, זה מבוסס.
הם שינו את השמות.
גלן מקמון, סטנלי מקריסטל, אין שום דמיון. אתה יכול לעשות סרט על העובדה שהוא היה אחד המקרים הנדירים האלה של חייל מהכוחות המיוחדים שעלה לדרגת גנרל במקום, והתחיל לפקד על, אתה יודע, על צבא שלם, במקום על
כוח קטן. זה שנגיד יש לו ניסיון בשטח.
ניסיון בשטח במעשים שהם מאוד אפורים, מוסרית. אתה יכול להזכיר אפילו בקצת את העובדה שהאיש היה מעורב במקרה תקשורת עם רוד גדול בארצות הברית, בכסתח הפוליטי מאחורי המוות של פט טילמן, שהיה שחקן פוטבול אמריקאי מאוד מאוד מפורסם, שמיד אחרי 9-11 התגייס לצבא, במה שנחשב למפגן מדהים של פטריוטי, והוא ויתר על העתיד שלו ככוכב על, והוא מת, ואנשים אמרו, הוא מת כגיבור, וכזה, לא, כאילו הוא נהרג בתקרית מאוד מצומצמת של ידידותית, ומקריסת על הים האנשים שעזרו לנשיא דאז לחסות את זה, כמה שאפשר. כן. אתה יכול להזכיר את ה... את ה... אתה יודע, אתה יכול להתייחס לזה בתור דרמה רצינית, ובאמת לעשות את הניסיונות של האיש הזה. אתה יכול להסכים עם מה שהוא עושה, אתה יכול להסכים עם הנוכחות שלהם שם, אבל באמת היה לו רעיון לגבי איך זאת אומרת צריכה להתנהל באפגניסטן, שבאמת היה מבוסס על התיאוריה של אנחנו לא צריכים להרוג אף אחד, כי יש שורה בסרט שהוא אומר, אתה יודע, אתה הורג שני אנשים, אתה לא באמת הרגת שני אנשים, אתה פשוט הבאת עוד 20 אנשים לסכסוך, את הילדים שלהם, את האחים שלהם, את החברים שלהם. Okay. עכשיו, זה היה שורה שהייתה יכולה לעבוד, אם זה לא נאמר בטון הקומי המגוחך הזה שברד פיט בחר לדמות.
זה לא רק זה, זה גם אופן שבו זה נאמר, אמרנו שטילה סווינטון מופיע בסרט, okay. התפקיד שלה, כל התפקיד שלה בסרט, זה בזמן ההרצאה הזאת של מקמן, שהוא עושה כדי לגייס יותר תמיכה. עכשיו, הוא אומר דווקא שצריך להימנע ככל הניתן מפגיעה באזרחים, מהסיבה הזאת, אתה פוגע במישהו, אז הקרובים שלו, שגם ככה התפתו קצת אולי לעסוק בטרור, שגם ככה לא אהבו כל כך את האמריקאים, זה רק דוחף אותם עוד יותר. והוא מסביר את זה בצורה דווקא מאוד הגיונית, אבל אז הדמות של טילה סווינטון, פוליטיקאית גרמניה ש... כן. לא מייצגת את הממשל הגרמני, פשוט מתחילה לעשות לו ניתוח, ניתוח דמות. היא קמה ומתחילה לומר, כן, קודם כל, אני מאוד מסכימה עם הכוונות שלך, אבל האם אתה באמת מתכוון לזה? האם אתה, הדמות הראשית של הסרט, האם אתה באמת... יכול לעשות את זה, או שזה הכל נובע ממניעים אישיים, או מאיזו אמונה.
סלח לי, סלח לי.
אתה לא מבין איך זה, איך בעצם המציאות עובדת, כי אתה נמצא בתוך אשליה עצמית, ולא, שנייה, אני הסאבטקסט של הסרט, רגע.
סליחה, 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 מר מקמאון מקריסטל, מה נתך על נאצים? אם אתה בעד להרוג ורק להרוג נאצים, ו-12 הקופים, האם הם ארגון טרור שמנסה להשתלט על העולם, או שמה רק ספוילר? לא? כן? סליחה?
זה כבר...
תלמה ולואיז, מי מהן אתה מעדיף?
את המכונית, האמת.
ואתה יודע, בכלל, כל כך בפוטנציאל מבוזבז. אנטוני מייקל הול מופיע פה בתור דמות שהיא המקבילה של העולם האמיתי של הגנרל מייק פלין, שכיום, כאילו, בזמן שהסרט הזה היה בהפקה, הוא היה במרכז אחת השעוריות הפוליציות הכי גדולות של השנים האחרונות.
באופן מוזר, כבר שכחנו מהשעוריה הזאת כי היו חדשות.
לא, אבל כאילו, וואו, מה שהיית יכול לעשות עם זה? אבל בגלל שהסרט בוחר לשנות את השמות של כולם, זה חסר משמעות לחלוטין. והדוגמה הכי טובה לזה היא סוף הסרט, כזה, בסוף הסרט, מכריזים כזה, כן, טוב, גנרל מקמאון הוא אף, כי הוא דיבר עם הכתב של הרולינג סטון, שכתב על הדברים המאוד קטנים שהוא עשה, כאילו, שאתם שתו הרבה אלכוהול בנסיעת רכבת.
כן, הם היו, בזמן שהסרט מתרחש, הם נמצאים באירופה כדי לגייס תמיכה, וכאמור, מקמאון הוא לא רק מפקד בשדח, הוא גם אחראי פחות יותר על... גיוס תמיכה מממשלות זרות, כי הממשלת ארצות הברית לא עושה את זה בשבילו. ונמצאים באירופה ורוצים להמריא לפריז, אני מאמין, מברלין לפריז, או מפריז לברלין.
ואז היה בתקופה שהרגש בפינלנד התפרץ, אני זוכר את זה.
באיסלנד, הם אומרים גרינלנד, אבל הם עושים, אצלם זה בדיחה.
השמות של המדינות שונו כזה.
לא, הם אומרים זה בתור בדיחה, כי אתה יודע, מתברר שמישהו ש... איש צבא בכיר שאחראי על ניהול דברים בשטח לא יודע להבדיל בין איסלנד לגרינלנד. משום מה. אז הם לא יכולים להמריא, אז הם לוקחים אוטובוס. כן. יפני.
כמעט מפורסמים כאמור.
כן. וכן, בדרך שם הם קצת שוטים, הם קצת חויגים, לפרוע קצת, כי הם לא, הם לא נמצאים כרגע בשטח, יש להם הזדמנות נדירה. הם לא עושים שום דבר באמת שערורייתי. אבל עצם זה שזה מוזכר בכתבה ברולינג סטון, זה מה שבסופו של דבר מפיע אותם. לא התנהלות בשטח, לא זה.
גרסת הסרט, כאמור, בחיים אמיתיים. זה היה קצת אחרת.
כן, אז היו, יש פה ניסיון למסר מעניין, כי גם הם אומרים, אנחנו לא יכולים אפילו לתבוע אותם, כי בעצם טכנית מה שהוא כותב נכון, הוא פשוט שם את הדגש במקום, במקום שמוציא אותם רע. אבל... הייתה יכולה להיות פה אמירה מאוד דווקא משמעותית על זה שמלחמה בעצם לא מתנהלת רק בשטח אלא גם בתקשורת.
היחס בתקשורת לצבא, כן. כל הרעיון של Embedded Soldier שיצא לי לקרוא כמה ספרים על זה ושל, כן. ושל כתבים שהוטבעו בתוך
ה... אבל זה נעשה פה בצורה מאוד מאוד שטחית. זאת אומרת, אז זה די קופץ לך משום מקום.
ואז, אחרי שמעיפים אותו, בסצנת הלפני קרדיטים, אני... בפאנצ'ליין הכי מוזר בהיסטוריה...
באופן הכי מוזר כי הוא טוב. לפחות בעיניי, אני מאוד אהבתי את הקטע
הקטן הזה. גנרל מקמאון הוחלף, ואמרו שיהיה עולם שלהם באפגניסטן, כי מי שמחליף אותו זה בוב.
האיש הזה הוא בוב.
ואז ראסל קרו.
כן? ראסל קרו פשוט...
צועד למצלמה, ראסל קרו בא לעשות את זה לשתי שניות, ועכשיו, הנה העניין.
אין לי שום תלונה על זה. אני רק רוצה לומר, זה הניצול הכי טוב של ראסל קרו בחצי השנה האחרונה.
בוב אמור לייצג את דיוויד פטראוס, והפאנץ' שלהם מאוד מצחיק, כי דיוויד פטראוס גם כן בעצמו 3 שנים אחרי זה הוא אף בגלל סקנדל עיתונאי, כי הסתבר שהוא שכב עם העיתונאית שכתבה עליו את הביוגרפיה וסקרה אותו, והוא היה נשוי באותו זמן.
כן, זה, אני חושב שהסקנדל היה יותר כי הוא היה נשוי באותו הזמן.
זה גם וגם, בסדר, באופן
כן,
כללי.
כי
אתה...
ארצות הברית.
צבא ארצות הברית, וגנרל לא אמור לשכב עם כתבים.
זה נכון, אבל לא נראה שבגלל זה איפה.
בכל אופן, אבל כאילו מאחר לדמות, הם אומרים בוב, הם אפילו לא אומרים כאילו, תגיד דיוויד, זה לא צריך להגיד שם המשפחה שלו, תגיד דיוויד, תגיד דיוויד פי, אבל אלא אם אתה זוכר במי מדובר, אלא אם אתה זוכר את שרשרת הפיקוד המתחלפת באפגניסטן בין 2008 ל-2010, זה לא אומר לך כלום, זה פאנצ'ליין בלי פאנצ' כי השמות שונו לגמרי.
הסרט בשלב הזה כבר נהיה לגמרי פיקשן, כי כמו שאמרתי, אני כן אוהב את הקטע הזה, כי הוא פשוט מבחינת בידורית הוא עשוי טוב. אבל זה הרגע שבו הוא פשוט אומר, זה לא משנה מה קרה אחר כך, לא משנה לנו הסיפור האמיתי, רק עשינו לומר שהוא הוחלף בידי מישהו אחר, ואתה יודע, היה לך את ברד פיט, אתה מביא עוד שחקן מאוד מפורסם ומוכר, שברגע שאתה רואה את הפנים שלו, אתה כבר מקשר אותו לשורה של תפקידים. זה היה יכול להיות, כל אחד מפורסם מכרון, ראסל קרו ממש התאים פה. יש לו את המבט המאיים הזה. הוא נראה כאילו הוא עומד לאכול את הצלם.
לראסל קרו. יכול להיות שפשוט צילמו אותו באופן אקראי שהוא הולך להרביץ למישהו.
הוא היה במקרה מדהים.
אגב, כמו שאמרנו, ברק אובמה מופיע בסרט הזה. מי שמשחק אותו זה בחור בשם רג'י בראון, שהוא מסתבר חקן אובמה מקצועי. אני לא יודע למה.
כי במשך 8 שנים זה היה תפקיד.
הוא נראה כמו אובמה ממש ממש צעיר, כאילו, לפני הנשיאות אפילו. הוא הופיע בהנה מונטנה בתור ברק אובמה.
There you go.
ב-real time with Bill Maher בתור ברק אובמה.
ואנחנו לא רואים את הפנים שלו בסרט.
הוליקס בתור ברק אובמה.
חשוב לציין, אנחנו לא רואים את הפנים שלו בסרט.
וואו, הוא הופיע בפאני אור דיי בתור מישהו בשם דרייק.
הראפר?
יכול להיות. אני לא יודע.
אולי הוא עשה חיקוי שלו, אני לא יודע.
ברבר שופ, the next cut מ-2016 בתור ברק אובמה.
הם עדיין מוציאים את הסרטים של הסדרה הזאת.
כן.
אוקיי, אבל...
ואני בטוח שהם יהיו יותר טובים מ-War Machine.
כן, הסרט מאוד ביקורתי כלפי אובמה. ו...
שזה בסדר גמור?
כן, אבל קצת מאוחר מדי בשביל זה.
אני?
זה... לא. יש לי איזה שתי בעיות. אחת שזה קצת מאוחר מדי, כי כשהסרט הזה יצא, יש לנו נשיא שגורם לנו. יש לארצות הברית נשיא שגורם גורם לכולם להתגעגע לאובמה כרגע, וההחלטות המפוקפקות של אובמה לגבי זה שהוא רצה לצמצם את הכוחות באפגניסטן, זה נראה כמו שום דבר לעומת לעומת שבוע רגיל אצל דונלד טראמפ.
לא, עוד פעם, אין שום בעיה אם לעשות סרט שמבקר
כאמור פלין
את הפוליטיקה של ברק אובמה בתור נשיא.
זה דבר אחד.
הרעיון של
זה דבר אחד, פשוט מה שאני רוצה לומר זה שהתזמון פה מאוד מאוד מקהה את הביקורת, כי אנחנו, אם הסרט היה יוצא לפני שנה, שנתיים, היינו אומרים, אוקיי, יודעים מה, אובמה, יכול להיות שהוא עשה טעויות פה, יכול להיות שבאמת צריכים להבא, במיוחד עכשיו שיש גם את כל המאבק בדאש ומלחמת האזרחים בסוריה, שזה, אובמה מאוד מנסה שזה לא יהפוך לעוד אפגניסטן ולעוד עיראק, אבל כשהסרט הזה יוצא אחרי שאובמה כבר לא נשיא, זה לא נראה כמו אזהרה לנשיא הבא, זה נראה כאילו אומרים, אתם יודעים משהו בדיעבד? לא השתגעתי על ההחלטה הזאת, אנחנו לא רואים פה איזה, אוקיי, בגלל זה נתקענו באפגניסטן לעוד 8 שנים, כי לא, הם לא נתקעו שם לעוד 8 שנים, הם נתקעו באפגניסטן בגלל שפלשו שם ב-2001. זה לא פגע, זה לא השפיע באמת על העלייה של דאש, כי זה קרה דווקא בעיראק. זה דברים שהסרט יכול לחבר למציאות, אבל במקום זה, כל הדמות של אובמה היא מין, פשוט, זה הפקיד הגבוה שכל הזמן, יש שם פקידים שדופקים את הצבא, הוא פשוט הפקיד הכי גבוה.
אני חושב שזה, עוד פעם אנחנו צריכים לסיים עוד מעט את הסרט הזה לפחות, אני חושב שזה גם מקרה של ברור של, היה לנו כמה סרטים כאלה בשנה האחרונה של, הסרט הזה צולם והופק בזמן שכולם אמרו, כן, כאילו, היא תנצח, קלינטון תנצח.
כן, זה לא
כזה, וזה יהיה, וזה יהיה פשוט, אתה, אנחנו, אין שום בעיה לבקר את זה, כי זה ההמשך של הממשל הקודם.
היינו צריכים להקשיב לרוברט זמקיס.
למה?
בחזרה לעתיד 2.
אוקיי.
כי הוא אמר בעצמו שביף מבוסס.
הם צריכים להקשיב לרוברט זמקיס ולעשות את הסרט הזה ב-CGI motion capture. זה היה גם לדמות של ברד פיט לראות יותר או פחות קרטונית, אם הוא היה אשכרה קרטון.
אתה לא איזה פרצוף היו עושים לו.
פאקינג הל, הסרט הזה נראה רע. טוב, זה War Machine. אתם לא צריכים לשלם עליו, אז תרגישו, אבל כאילו גם שעתיים צפייה. זה נטפליקס, אני בטוח שתוכלו למצוא שם. Inglourious Basterds נמצא כרגע בנטפליקס הישראלי, אתם יכולים לראות את זה במקום שוב.
באופן כללי, אתם יכולים לראות משהו אחר במקום.
כן.
האמת שאפילו אלה, אם כבר ברד פיט בסרטי מלחמה היה יותר מצלח.
זה לא בנטפליקס, אבל זה כבר לא בקולנוע.
הוא יגיע. כן, אם נטפליקס רוצים שיתחילו לקחת אותם בתור חברת הפצה והפקה רצינית, זה לא הסרט שיגרום לזה יקרות.
לא, נעבור לסרט הקלאסי להשבוע?
כן.
אנחנו נדבר על... I want you to remember... that no bastard ever won a war by dying for his country. He won it by making the other poor dumb bastard die for his country. Men, all this stuff you've heard about America not wanting to fight, wanting to stay out of the war, is a lot of horse dung. Americans traditionally love to fight. All real Americans love the sting of battle. When you were kids, you all admired the champion marble shooter, the fastest runner, big league ball players, the toughest boxers. Americans love a winner and will not tolerate a loser. Americans play to win all the time. I wouldn't give a hoot in hell for a man who lost and laughed. That's why Americans have never lost and will never lose a war. Because the very thought of losing is hateful to Americans. לא, לא,
תעמוד ליד הדגל.
לא שמתי את הטריילר, שמתי קטעים מהנאום, כי זה תכלס מה שכולם רוצים. פאטן.
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 סיפורו של אוסוולד פאטן.
פאטן
אוסוולד.
אוסוולד. אוסוולד קובלפוט, הפינגווין.
פאטן.
האמת, ג'ורג'י סקוט היה יכול להיות אחלה פינגווין. הוא היה יכול להיות אחלה כמעט כל דבר.
הוא יכול לעשות את זה, היה אז את הסדרה.
כן. סרטו של פרנקלין ג'יי שפנר?
שפנר.
שפנר, שעשה גם את כוכב הקופים עליו כבר דיברנו, חצו את הפרק.
ועוד כל מיני סרטים. האמת הוא עושה גם את בויז פרום ברזיל שהוא יחסה.
כן, הוא היה במאי די נחשב באותו זמן.
הוא פשוט לא עשה הרבה סרטים.
על פי תסריט שנכתב על ידי פרנסיס פורד קופולה ואדמונד אייץ' נורף. זה תסריטה כזה שם. שמעתם עליו אולי, הוא היה מעורב בסרט מלחמה אחר כמה שנים אחר כך.
נורף?
כן. על פי הספרים פטון אורדיל אנד טריומף של לדסילס פרגו וסולג'ר סטורי של עומר אנד ברדלי. עומר אנד ברדלי דמות בסרט,
כן, ויועץ לסרט.
כן,
תורכו לציין זה במיוחד.
ובסרט משחקים ג'ורג'י סקוט בתור מייג'ר ג'נרל, לאחר מכן לוטנט ג'נרל, ואז סתם ג'נרל
ג'נרל.
כן, ג'ורג' אס פאטון. חשוב להגיד שיש דמויות אחרות בסרט, זה מרגיש כמעט מופע צולו של אור בזמן.
זה בעיקר הוא, אבל קארל מלדן בתפקיד...
ברדלי.
ברדלי.
כן.
הגנרל המקסים הזה, אומן ברדלי, שכולם אומרים שהוא מוכשר כל כך.
הוא גם גבוה ויפה.
קארל מלדן, כאילו לא, הוא לא. הוא גבוה, אבל לא...
זה כתוב בתסריט. זה שהם, אתה יודע...
הוא היה עצמו יוחד ומוסס חלקי לספר שהוא כתב.
כן, מייקל בייטס בתור הגנרל מונטגומרי...
ועוד אנשים.
כן, אדוארד בינס בתור וולטר בידל סמיס. זה אחד מהמקרים לשמיים לכל הדמויות שמגלמים. יש דף פייסבוק משל... פייסבוק. כן, דף פייסבוק של עומר ברד.
עשית, עשית כבר... ענית להצעת החברות של עומר ברדלי?
לא, אבל עשיתי שייר...
Works at United States Army.
עשיתי שייר למייספייס של ארווין רומל. קארל מייקל ווגלר בכלל לא דומה לבן אדם האמיתי.
כן, אגב, לא ביודעים, אבל רומל למד באוניברסיטה של החיים.
אוקיי.
ולא עובדים בשביל, הוא עובד.
הסרט מכסה ברובו את הקמפיין במלחמת העולם השנייה של הגנרל ג'ורג' פטון, שהוביל את הצבא, כאילו, הצבא די ארמי, זה כינוי, אני מניח...
כן.
זה, כאילו, הכוונה היא לא לצבא, הכוונה היא לחלק מאוד גדול מצבא ארצות הברית. הוא היה מפקד טנקים בזמן הפלישה לאירופה, ואז אחרי ש...
בתיאום עם הכוחות הבריטים גם.
כן, כן. כאילו, בתיאום. כאילו, הממשלה שלו תיאמה, הוא התעלם.
הכוחות הבריטים היו שם.
כן, לפי פטון. כן. הכוחות הבריטים הפרילו לקחת עוד קצת מהתהילה.
אנחנו נגיע לזה עוד מעט.
כן. הנקודת השוואה הבולטת שלי לפטון זה דווקא משהו כמו לינקולן, זה כאילו, זה תיאור של בן אדם.
כן, שניהם ידועים בזכויות האדם שהם קידמו.
כאילו, שניהם ידועים בעובדה שהם ניצחו במלחמה?
כן, רק שאחד ניהל את המלחמה, ועוד השני ניהל קרבות בתוך המלחמה, בניגוד לעמדת הממשלה שלו.
מה שאני מנסה להגיד, זה תיאור, זה ניסיון לתאר בן אדם שהוא גדול מהחיים, על ידי הצגה של פרק הזמן המכריע בקריירה שלו. כאילו הרגע שבו, אתה יודע, הרגע שיהפוך אותו לאגדה, כשהרגע הזה נפרס על פני כמה שנים בעצם.
האמת שהסיבה שהכנו להשוות את זה ל-War Machine, זה כי שניהם עוסקים בגנרל שמנהל מלחמה...
אמיתי.
ב-War Machine הוא רק מבוסס על אדם אמיתי.
כן.
שמנהל מלחמה בניגוד רב לעמדת הממשלה שלו, והאופן שבו הוא נתפס בתקשורת גם משפיע פה ושם. העניין הוא שבאמת War Machine... זה תקציב של 60 מיליון, זה פי, אתה רוצה, זה מה שפייטון הכניס בקופות בזמנו, ופייטון היה סרט מאוד מצליח, פשוט זה היה ב-1970.
לא, אוקיי, אתה יודע, ה-10 מיליון דולר שלה, זה כנראה משהו כמו 60-70 מיליון היום, פייטון פשוט נראה הרבה יותר טוב.
כן, זהו, War Machine נראה כמו סרט טלוויזיה, כמו הפקה שנתקעה בגלל שחסרים האמצעים.
אני חושב שאתה
נועד לקולנוע.
אתה נחמד יותר מדי. War Machine נראה לפעמים כמו סדרת סרטונים ביוטיוב.
לא, יש סדרות סרטונים דווקא שניות יותר טוב ממנו.
אוקיי.
אבל פייטון הוא סרט ענק. הוא סרט גדול מהחיים.
כמעט 3 שעות, כן?
כן.
שתודה שבחרת את זה, אביעד.
אין בעד מה.
יש לי כל כך הרבה זמן פנוי בימינו.
האמת? הוא עובר די בקלות.
הוא עובר טוב, העלילה זורמת, וכמובן הכל מעוגן בג'ורג' סי סקוט.
זאת אומרת, יש רגעים שאתה רואה שפרנסיס פורד קופולה כתב אותו פשוט כי הסצנה הייתה אמורה להסתיים, אבל היא נמשכת.
כזה, war, I'm loving it. By God, I'm loving it.
I love it so much. It's like war to me, which I love.
What it's really good for me, everything.
אז יש הסרט, אני אתחיל עם התלונה האחת שיש לי עליו באמת.
כן.
הוא קצת ארוך מדי, ולא כי אין לו תוכן למלא את זה, אלא כי מצד אחד יש בו קפיצות זמן די גדולות, אנחנו מדגים אחרי גדול מהמערכות כדי להתמקד בדמות עצמה של פייטון. מצד שני יש הרבה קטעים שהם פשוט מדברים על משהו, מגיעים לפואנטה וממשיכים לדבר. שזה קצת, כאמור, קופולה כתב את התסריט וזה מורגש כי קופולה מאוד אוהב למתוח את הסצנות גם עבר לנקודה החשובה בהן, כדי, אפשר לומר כדי ליצור יותר אווירה, כדי לתת לך יותר תחושה של ריאליזם, אני לא יודע, אני פחות מתחבר לזה, אבל פייטון הוא כן סרט טוב בעיניי שעברו איזה 20 שנה מאז הפעם הקודמת שראיתי אותו, אז עכשיו יותר ידעתי, הייתה יותר סבלנות אליו.
זה סרט שראיתי הרבה פעמים את החצי הראשון שלו, ותמיד בגלל שהוא כזה ארוך הפסקתי, אני חושב שזה רק הפעם השנייה שאני רואה אותו.
סגרו את הערוץ בזמן שהוא הוקרן.
משהו כזה, כן. הפסקת פרסומות ועוד הפסקת פרסומות.
אז זה תאמו שידורנו להיום. אני ראיתי את זה בערוץ הסרטים הישן.
הסרט הזה מעוגן בהופעה של ג'ורג' סי סקוט, ו...
איזה הופעה.
ולמה זה עובד בניגוד ל-War Machine? כי פה הוא כן מוצא את האיזון המושלם בדמות שהיא בחיים האמיתיים. היא סמי פרודית, כאילו זה בן אדם שאתה יודע, אני ראיתי את הסרט הזה בפעם ראשונה עם סבתא שלי.
היא הכירה את פייטון?
לא, וראינו, אתה יודע, פשוט זה היה בטלוויזיה וישבנו לראות את זה, והוא צועד אל מול הדגל הזה, ויש לך צילום של כל הסרטים שלו וכל האיתורים שלו, והמצלמה מתמקדת בחלקים של...
בנקודות שונות במדים שלו.
ויש לך את ג'ורג' סי סקוט עם אף שלו שנראה כמו, אתה יודע, יש לו אף מאוד נשרי כזה, המצלמה מתמקדת על הפנים שלו, ואז הולכת אחורה ואומרת, זה קומדיה. זה פרודיה, כאילו היא אמרה.
לא.
אבל זה עניין.
ואז גופות.
לא, אבל זה עניין. הסרט מכיר בעובדה שבן אדם גדול חייב להיות אישיות סופר קיצונית, ואישיות סופר קיצונית שכזו, כמו פטון, כן, היא בהכרח כן. לא נורמטיבית, זה בהכרח מישהו שהוא לא פטון לא היה מסוגל לעשות מה שפטון עושה, אבל בגלל שהוא כזה, בגלל שהוא עושה את הדברים שהוא עושה, הוא גם לא יכול לסדר עם שאר בני אדם.
זה מישהו שראה במלחמה לא סתם את החיים שלו, הוא ראה בזה ממש איזשהו ספורט תחרותי.
זה הגורל שלו, זה כן. כזה, הוא אומר, נולדתי מחדש כדי להילחם את זה.
מבחינתו, הוא כל הזמן מצטט או נזכר במצביעים גדולים מההיסטוריה, כל מקום שהוא נמצא בו, הוא מכיר את כל הסיפור של הקרבות שהיו שם, הוא רואה את עצמו כחלק מהשרשרת הזאת. מבחינתו, המלחמה היא תהילה. וזה מוביל ליריבות בינו לבין הגנרל הבריטי, מונטגומרי,
כן.
שהיא באופן מוזר די משעשעת. הם שניהם אמורים לכבוש ביחד את סיציליה, אבל הם לא מצליחים להסכים על תוכנית, כי מונטגומרי תומך בתוכנית שבה הוא יגיע ראשון למסינה ולפלרמו, ופטון תומך בתוכנית שבה הוא יגיע ראשון.
איזה צירוף מקרים.
עכשיו, כן, עכשיו, הייתה המון ביקורת שמציגים אותה בסרט כלפי פטון על זה שבעצם הוא לוקח סיכונים מיותרים, הוא נכנס לאזורים שעדיין נמצאים בשליטה כבדה של הנאצים ושל האיטלקים, ובעצם הרבה חיילים נהרגו או נפגעו קשה בגלל זה, אבל מבחינתו זה לא משנה, כי הוא צריך להגיע לשם לפני מונטגומרי, כי בשביל, אפילו רק בשביל לראות את הפרצוף של מונטגומרי, כשהוא ייכנס לעיר בחגיגיות ותהלוכה, ויגלה שפייטון כבר שם.
הוא גם לא מבין למה למות בקרב זה דבר רע. כאילו, זה למות בקרב, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לבן אדם.
בחייתו זו הדרך היחידה למות.
כן.
בתחילת הסרט, וגם בשלב יותר מאוחר, אנחנו רואים שהגישה של פייטון כלפי אנשים שלא מחזיקים מעמד נפשי.
כאלה שסובלים מאלם קרב.
כן. היא מאוד מאוד שלילית. בתחילת הסרט הוא מבקר בבית החולים בבסיס החדש שהוא מפקד עליו, ומעבר לזה שהוא נוזף ברופא על כך שהוא בלי כסדה
בתוך בית החולים,
כן, למרות כן. שהרופא לא יכול לעבוד עם כסדה, הוא מורה לו לסלק משם חיילים שניסו להתאבד, כי הוא לא רוצה, במילים שלו, פחדנים,
לא יהיה הלם קרב ביחידה כן. שלי בפקודה.
ומאוחר יותר זה מוביל לכך שהוא בשלב יותר מאוחר פוגש מבקר חולים ופצועים בבית חולים שדה אחר. אחד מהם שלא יכול בכלל להגיב, הוא רוכה אליו, לוחש לו באוזן, נותן לו מדליה.
כן.
ואז הוא ניגש לחייל אחר שיושב שם, ולא חבוש שום דבר, שואל אותו מה קרה. אומר, אני פשוט לא יכול יותר עם זה, אני לא יכול לעמוד בזה יותר. והוא סותר לו,
משפיל אותו, כן.
שולף אקדח אליו, מורה לסלק אותו. וזה מה שעושה את הרעש הגדול בתקשורת.
והוא פשוט, הוא לא מבין את זה.
כן, מבחינתו, זה התנהגות לגיטימית של מפקד.
זה כזה, למה? הם מייזים לצייר אותי עם אגף ברזל? שחרות עלי הצלב קרס?
כן, זה קצת קיצוני האמת.
פתאום אני הנאצי?
זה היה קצת קיצוני.
האם בגלל שאני שונא יהודים ורוצה להרוג אנשים?
כן, אוקיי. במציאות הוא היה אנטישמי, בסרט לא כל כך מתייחסים לזה.
אבל כן, עוד פעם, זה נהדר כי הסרט מציג לך לחלוטין נקודת המבט שלו של למה הדברים עובדים, אבל הוא שומר מספיק מרחק כדי לא להגיד איך הם מעיזים לעשות לו את זה. הסרט אומר, כאילו, תשפטו לבד אם זה טוב או רע.
הוא מתעלם בכוונה מפקודות, הוא לא מתעלם לחלוטין מפקודות כי הוא חייל. אבל הוא
מפרש אותם בדרכים יצירתיות. שזה מה ש... ועוד פעם, אחד הדברים שמאוד אהבתי, שזה קל היה מאוד להפוך את הסרט הזה למפגן ההרצה, אבל כשאחד הגנרלים, כשברדלי אומר לו, אני בעבודה הזאת, אני גנרל כי זאת העבודה שלי, אתה גנרל כי אתה רוצה את זה, הסרט הזה לא אומר כזה, תראו את החנון הזה ברדלי כזה, לא, כי הסרט אומר, טוב, ברדלי עזר לכתוב את זה, אתה יודע, הוא מקצוען, הוא עושה את העבודה שלו.
הגנרל המבריק ברדלי, שכולם אומרים כמה הוא חכם.
היה כל כך קל להפוך את זה למין, אתה יודע, בעולם הקולנועי הדמות תמיד צריכה להיות איזה מבריק, כמו שאומרים, הוא תמיד צריך לצאת מהחוקים, והדרך, אתה יודע, הדרך היחידה של השוטר הזה לפתור את התעלומה, זה לשבור את זכויות האזרח ולעלות חשודים.
הוא חייב שישרו אותו קודם.
כן, כן.
אחרי תן סיכוי שהוא פותר את זה.
ופה כשמשים את פטון זה כזה, אין פה שום דבר הירואי, זה כזה משים אותו והוא צריך לרדת על הפרקיים שלו ולהתחנן לקבל.
אוקיי, לא מילולית לרדת על הפרקיים, הוא כן צריך להתנצל בפני חיילים.
בפני חיילים? לא, תשמע, הוא מתחנן בפני ברדלי פחות או יותר, תנו לי לפקד.
הוא גם בלתי נתפס לתקופה הזאת מבחינתו, שהגנרל יבוא בפני חיילים פשוטים ויגיד להם שהוא מתנצל על ההתנהגות שלו כלפי חייל אחד.
אני לא קראתי את הספרים האלה, אני לא קראתי הרבה ספרים על מלחמת העולם השנייה, אז אני לא יודע עד כמה נכון, אבל הרעיון שהגנרל אייזנהאואר שניהל אז את כל המערכה הצבאית,
כן, הוא לא אהב את פייטון.
לא, אבל הרעיון הוא שהוא היה מודע לכך שאם הוא ישים את פייטון בצד, הגרמנים יחשבו שיש איזה תוכנית סודית שמערבת אותו, כן. ולכן לא היו מוכנים לפלישה ב-D-Day. זה רעיון נהדר, כאילו, אני לא יודע עד כמה זה נכון.
פייטון לא היה מעורב בפלישה.
הסרט הזה...
וכנראה שטוב לכך, כי ההתחלה של להציע את רוי ריין, פי שניים יותר ארוגים כנראה.
כאילו, אבל אני מאוד אוהב את היגיון הפוצ'י של הסרט. אתה זוכר את פוצ'י מהסימפסונס? זה כזה, כל פעם שפוצ'י לא מופיע על המסך, משחרם לשאול איפה פוצ'י, אז כל פעם שאנחנו לא רואים את פייטון, או שהבריטים מדברים עליו, או שאנחנו עושים קאט למטה הגרמני, שאגב, הם מדברים גרמנית, הם לא מדברים באנגלית במבטא, מאוד הערכתי את זה.
זה הרגע שבו אני צריך לומר שראיתי לסרט בלי כתוביות, אז הייתי צריך לנחש מה הגרמני אומרים, חלק גדול הבנתי.
כאילו, פייטון ושבורגן דיילן?
זהו, כאילו, כשהם מצביעים על המפה ואומרים פייטון, אני די הבנתי מה הם אומרים.
גלידה? אני רוצה גלידה? הקומיקאי פטון אוסוולט מופיע, צריך לכבוש את המדינה הזאת ולהציג את כל הכרטיסים. אבל לא, זה נהדר, מה שהם אומרים פחות או יותר זה כזה, הם כל הזמן אומרים פטון, מה פטון עושה? ואני כמעט חושב שזה מוצג מנקודת המבט שלו, של הדרך שבה הוא רואה את העולם זה כזה, מה קורה עכשיו בגרמניה? הם מדברים עליי. מה קורה עכשיו אצל מונטגומרי באנגליה? הם מדברים עליי, הם מדברים עליי.
הוא גם, הסרטים לא, הוא לא מציג את הגרמנים בצורה קריקטוריסטית, את מונטגומרי קצת, אבל אתה יודע, קצין בריטי.
I say, כן. old chap.
רבים מהם היו קריקטורות גם במציאות. ופייטון עצמו הוא די קריקטור.
כן.
זאת אומרת, דיברנו על זה שברט פיט נראה מוגזם. ההופעה שלו, כנראה, במידה מסוימת מבוססת על ההופעה של ג'ו סי סקוט בפייטון. העניין של ג'ו סי סקוט, קודם כל, באופן כללי, גם אם אתה מסתכל על סרטים אחרים שהוא היה בהם, הזכרת את דוקטור סטרנג'לאב. זו דמות שהוא ידע לעשות ממש טוב, הדמות של המיליטנט הקשוח, הזה שמשוכנע שהוא תמיד יודע בדיוק מה צריך לעשות, ושאף אחד לא יתערב לו בדברים, כי זה סתם יערוס הכל. כזה שתמיד מוכן לכופף קצת החוקים, אבל להישאר רשמי. ופייטון באמת זה התפקיד הכי מוכר שלו, ואני רוצה לומר שהוא זכה עליו באוסקר, אבל הוא סירב לקבל את הפרס כי ג'ו סי סקוט, היה לו קטע נגד פרסים, אבל זו, בלי ספק, כאילו, דעתי, הוא עושה את הסרט. הסרט מבוים טוב, ויש בו, הקטעי הלחימה עדיין נראים ממש טוב בימינו, הכל אפקטים פרקטיים שממש, אתה מרגיש כאילו זה ממש קורה שם, אבל ג'ו סי סקוט, כאילו, בלעדיו, הסרט הזה כנראה משהו שם היה מתפספס.
קטעי הלחימה... אני לא הכי אהבתי, כי זה הרגעים שבהם הסרט, כאילו, אוקיי, יש הרבה רגעים, זה הרגעים שבהם הסרט במיוחד מרגיש כמו, אפילו לא תוצר של התקופה שלו, מרגיש כמו תוצר של כמה שנים לפני, הוא יצא ב-1970, הוא מרגיש כמו סרט של אמצע שנות ה-60 כזה, כל הצבעים מאוד בהירים, והכל כזה ברור, שם על המסך, והכל ממורכז ומוסדר.
אבל זה כי הבימוי של שפנר היה מאוד,
לא, לא, כן.
בכוונה מאוד יציב.
לא, כן, אבל זה קצת, אתה יודע, חס וחלילה שלא יהיה כמו סרטי מלחמה מודרני, שבהם המצלמה קופצת כל הזמן,
כן.
והכל מוצג בגוונים של כחול וכתום, אבל...
יש זה, גם אפור קצת.
אבל זה כן מרגיש בלי טיפת חספוס, כאילו, כשהוא הולך לאמור לבית החולים הצבאי, וכל החיילים הפצועים האלה שם, זה כזה... זה לא חיילים פצועים, זה אנשים בתחבושות מומיה, עם כל הכבוד. אף אחד מהם לא נראה כמו...
אבל בתחילת הסרט, אחרי הנאום הגדול שלו מול הדגל, אנחנו מגיעים לכניסה לפני שהוא נמצא, ודבר שאנחנו רואים נשר, לא היית אמריקאי שאני אומר בתור נשר, נשר ממש כזה,
שהוא היה בדרך לארץ התיכונה, והוא כזה, נבלות.
כן, וזו סצנה שהיא מאוד ישירה, וגם...
זה היה אחרי הפסד אמריקאי גדול שם, כן.
יש שם מישהו בלי יד, יש שם גופות ש... אוקיי, היה שם מנסה להוציא את האיש מתחת לג'יפ, או להוציא לו משהו מהיד.
להוציא לו את המגף, אני חושב.
היד הזה לא יודע לשחק. אבל הסיטואציה עצמה היא מאוד, מאוד קשה. וכן, אחר כך הסרט הוא יחסית סטרילי. אתה רואה פה ושם פיצוצים, אתה רואה דמות אחת שפייטון מכיר ונהרגת, וזה גם יחסית נקי. אבל הקטע הזה בהתחלה זה נראה כאילו, זה הרבה יותר דומה למה שהיום אנחנו רגילים לראות בסרטי מלחמה.
כן.
שזה מאוד הפתיע אותי לטובה, מהבחינה של, לא ציפיתי שסרט מ-1970 יהיה עד כדי כך ירד לפרטים.
עכשיו, רוב הסרט הזה, כמו War Machine, הוא בעיקר דיבורים, כאילו זה בעיקר תקסים ודיבורים. ההבדל הוא שפטון, בתור סרט, מבין את החשיבות של התקסים האלה למה שהדמות רוצה להעביר, כי זה הזדמנות בשבילו להעביר את האישיות שלו, להעביר את המדיניות שלו, לנסות לתמרן פוליטית, וזה הזדמנות של הסרט לדבר, אלא אתה יודע, בסופו של דבר, צבא זה פוליטיקה, והתקסים האלה שבהם הוא נמצא בכל מיני מדינות זרות, והוא מקבל פרסים מנשיא של, איזה מדינה זה היה? זה לא היה אתיופיה.
מרוקו.
מרוקו, כן. הוא מקבל פרסים מזה, והוא הולך לוועדה של כל מיני גברות בריטיות סקנות, ואתה יודע, הכלב של אחד מהן כמעט מתקיף את הכלב הקטן שלו, וכל מיני דברים כאלה, ואתה יודע, הוא לא ממש, הוא מאוד בטוח מה לעשות שם, זה לא כזה קטע שלו של, למה אני צריך פוליטיקה הזה? הוא מבין לגמרי, הוא מעדיף להיות, הוא מעדיף להיות בשטח.
הוא מציין בשביל מסוים שאין לו שום שאיפות פוליטיות.
לא, כן, אבל הוא מבין לגמרי את החשיבות של הפוליטיקה בתוך הניהול הצבא המודרני של מלחמת העולם השנייה, ו... הסרט מבין את זה.
כן, הוא מבין את החשיבות, אבל פטון גם מוצג בתור מישהו שכבר לא שייך בפוליטיקה המודרנית.
הוא מאוד מיושן.
כן. הוא מסתבך כמה פעמים בגלל גם אמירות שלו, גם כמו הסתירה לחייל שנמצא בהלם קרב. זה מאוד מסבך אותו. אייזנאור בעצמו רוצה שפטון, הוא זה שבעצמו אומר שפטון צריך להתנצל. אנחנו מדי פעם רואים עיתונאים שפשוט מקיפים את פטון ו... אתה רואה שהם מחפשים להוציא ממנו איזה ציטוט שיעשה כותרות, לא באמת אכפת להם מה הצעד הבא שהוא מתכן במערכה, או את הפרשנות שלו על הקו, הם רוצים שהוא יגיד משהו שאחר כך כתוב, פטון השווה את האזרחים האמריקאים לנאצים.
מה נתך על קנדריק למה אמר פטון כזה, הוא עוד לא נולד, מאיפה באת, מהעתיד? תראו בו עכשיו, הוא כנראה מרגל גרמני מהעתיד.
פטון אומר לראות בכתב אמריקאי.
אף פוליטיקאי או קצין אמריקאי לא יגיד דבר כזה.
וזה מעניין כי פטון עצמו הוא די גורא, הוא די נותן להם פשוט, הוא עושה עבודה מאוד קלה על העיתונאים שמחפשים את זה. בשלב מסוים באמת בכינוס של הזקנות הבריטיות.
כן.
אני לא יודע מה זה אפילו
היה אירוע הזה. הכינוס של הזקנות הבריטיות.
כינוס הזקנות הבריטיות השנתי.
זה
להקה שהיא... הוא תה ותה.
זה להקה שהייתה מופיעה כנראה בברבי בשלב מסוים.
כן. כנס הזקנות הבריטיות. הוא נועם שם והוא מדבר על שיתוף הפעולה בין האמריקאים והבריטים במלחמה, והעוזר שלו קודם אומר לו כזה, תזכיר את הרוסים, תזכיר את הרוסים, והוא לא מזכיר את הרוסים, וזה יוצר שהאוריה, כי הוא כביכול לא נותן לרוסים קרדיט על זה שהם חלק במלחמה.
אני אזכיר את הרוסים, אני אגיד שאנחנו צריכים להרוג אותם מיד אחר כך.
זהו, זה עושה אחר כך. כן. הוא מעליב גנרל רוסי.
משהו מותר זה שהוא כנראה צדק, כאילו...
זה משהו מעניין, כי... אני חושב שסרטים, גם היסטוריים, צריך תמיד לשפוט מבחינת התקופה שבה הם נעשו. פטון יצא ב-1970, בעיצומה של מלחמת וייטנאם, בעיצומה של מלחמה הקרה, ופטון אומר שם, שלדעתו הם צריכים להתכונן, במקום לעצור כאן, הם צריכים להפסיק לתת לרוסים להתקדם ולהתכונן למלחמה הבאה שתהיה מולם. לצופה ב-1970 ברור כבר שהמצב נעשה יותר מסובך. עכשיו, פייטון זכה באוסקר הסרט הטוב ביותר, אחד הסרטים שהיה מועמד נגדם זה מש, שהוא ידוע בכך שהוא מתרחש במלחמת
קוריאה,
אבל מדבר על מלחמת וייטנאם, והוא דווקא סרט אנטי מלחמתי, כנראה. אם הצלחת להבין מה קורה שם.
הצלחתי להבין מה קורה שם. לא הצלחתי להבין מה דמות ממלמלות בלי הכתוביות, אבל הצלחתי להבין מה קורה שם.
ושני סרטים נורא נורא שונים אחד מהשני, כי פטון הוא מאוד מדוקדק בעשייה שלו, כל פריים מתוכנן, יש לך הרבה פעמים בסגור של הדמויות בתוך מש בין רהיטים מסוימים או סביב מזרקה. פטון בדרך כלל עומד במרכז, כמובן הסצנה המפורסמת בהתחלה עם הדגל הענק, הכל נורא מתוכנן. פייטון, אתה שומע כל מילה שהוא אומר, אף אחד לא מעז לעלות על הדברים שלו.
אחד הדברים שהסרט קיבל עליו הערות לגבי דיוק היסטורי, אגב, זה העובדה שמכל הדברים שהם עשו נכון, הקול של פייטון בחיים האמיתיים מסתבר היה הרבה יותר חלש וצייצני כזה, ואחד הסיבות שהוא היה כזה סופר דרמטי, הם אמרו זה כדי לפצות על העובדה שלא היה לו קול קול כמו שג'ורג'י סקוט, היה לו קול טוב כזה.
כן, ג'ורג'י סקוט, דבר אחד שהוא לא יכול לעשות זה קול חלש. הוא לא יכול לדבר חלש. ולעומת זאת, מש זה סרט שבו הכאוס הוא מכוון. אתה לא תמיד יודע במי להתמקד. אין לך דמות ראשית אחת שמניעה את העלילה. יש לך פשוט כמה חבר'ה שקוראים להם דברים ולא באמת רוצים להיות שם. הם מעבירים את הזמן.
אחד מהם הוא אנס.
כן.
הסרט לא... הסרט...
רק אחד שזה מפתיע.
כאילו שכל האחרים מטרידים מינית מזכירת את האחות הבחירה שם פשוט כאישה, אז כאילו, היי, הגיבורים שלנו.
כן, אז משהו מצד אחד נורא אנרכיסטי, ופייטון הוא מאוד מוקפד ומדויק, ושניהם במידה מסוימת מדברים על מלחמה שמתרחשת בזמן שהסרט מוקרן, ולגישות מעניינות, כי בפייטון זה הרבה פחות חד משמעי, אם הוא חושב ש... היינו צריכים להקשיב יותר לפייטון ולמנוע את המלחמה, או שהוא פשוט היה נביא זעם?
זה הבחירה הכי טובה. הרעיון של הדמות תישאר לנצח אניגמה במידה מסוימת.
טוב, במציאות הוא היה גם גזען.
לא, אוקיי, עוד פעם.
הוא באמת שנא את הרוסים. זה לא רק בסרט. הוא באמת התבטא נגדם.
עוד פעם, וזה בסדר גמור. העובדה שהסרט מציג אישיות קיצונית, ונותנת לך אתה יודע, להחליט, יש לעשות נקודת מבט משלו, אבל הוא נותן לך מספיק מקום להחליט לבד, אתה בעדו, לא רק בעדו בנגדו, אתה בעדו בנגדו, בנוגע לדברים ספציפיים, כי אין איזושהי תזה כללית, כאילו,
הוא בן אדם בעייתי.
אתה יכול להגיד הוא בן אדם בעייתי, אבל בלי אנשים כמוהו, מלחמת העולם השנייה, לא היית נגמרת בניצחון אמריקאי כנראה.
הוא בן אדם בעייתי, אבל בלעדיו כנראה שאנחנו לא היינו כאן.
היינו בקיבוץ אמיר כאילו?
לא בדיוק.
סניר? איכס. אוי, תודה לך פטון.
וואו, בדיחות של קיבוצניקים מהגליל.
כן. אוקיי. פטון זה סרט טוב. הסוף נהדר, ההתחלה נהדרת, האמצע...
ארוך?
זה לא שהוא חלש כמו שהוא לא מסוגל לעמוד ברמה של ההתחלה. כי זה כבר, בשלב שבו אנחנו כבר יודעים מי זה פטון, והוא כבר עשה את הניצחון הגדול הראשון שלו, והוא כבר הראה שהוא, אין לו שליטה עצמית כשהוא סתר לחייל ההוא, אחרי זה זה פשוט כאילו קצת שחזור של כזה, אז עוד פעם הוא אומר דברים מחוץ על שליטה, ועוד צנת קרב שנראה טוב.
אנחנו כבר יודעים את זה עליו.
הסוף נהדר, הקטע שבו הוא יוצא מהפגישה האחרונה שלו, וכמעט נדרס לידי הגלה ואומר, נו, זה היה דרך מאוד מוזרה למות.
אני רק רוצה לציין שהוא באמת נהרג בתאונת דרכים זמן קצר לאחר מכן. זו הייתה בחירה קצת מוזרה להחליף בסרט הקטע הזה, אבל לא להתייחס בכלל לזה שזה קרה לו במציאות זמן קצר.
הסיבה שאייזנאור לא מופיע בסרט אלא רק מוזכר זה כי הוא מת בזמן ההפקה למיטב זיכרוני.
אתה חושב שהם רצו שהוא יופיע?
כן. כל הסרט היה מלא בדמויות מהחיים האמיתיים.
כן, אבל נגיד, אבל דמויות שהן כולן היו שם במערכה עצמה.
כן.
אגב, אם אני רק אציין על War Machine, שבאמת פייטון רוצה שאנחנו נבין את הדמות, לא בהכרח נזדהה, אבל כן נבין את הבן אדם. War Machine אחת מהבעיות שלו, ש...
כזה ריחוק אירוני?
לא בטוח, אני עד עכשיו לא ברור מה הוא רוצה שאני אחשוב.
הוא רוצה שתחשוב שהוא יודע לרוץ ממש טוב, כאילו.
מוזר, למה הוא לא מזיז את הידיים?
אני מניח
כדי שלא יחשבו שהוא טום קרוז, מה הקטע?
אני מניח שזה באמת איזה טכניקת ריצה כאילו למקסימיליזציה של אתה יודע, כמות הכושר שאתה יכול להוציא בזמן תנועות או משהו כזה.
כנראה.
אבל זה כל, יש אם יותר לחזור ל-War Machine, הספר עושה, הספר מהיר ספציפית על העובדה שכל הכתבים שנשבים על ידי הגנרל מקריסטל, כאילו האיש האמיתי, תמיד מזכיר, מתחיל, פותחים את הכתבה על זה כן, הוא רץ 7 קילומטר כל בוקר, והספר אומר, אתה יודע, אוקיי, אבל מעבר לזה, וכל מה שאנחנו יודעים בסוף הסרט זה...
לפעמים 8.
כל מה שאנחנו יודעים בסרט הזה, הוא רץ 7 קילומטרי כל בוקר.
כן.
זה מצחיק שהסרט שמוסס על הספר שניסה להגיע יותר לעומק, בעצמו נהיה מין כזה כתבה רדודה כזאת, עם טונים קומיים מטומטמים.
כן, זה חושבים בסוף שהוא היה כנראה גיבור, שלא קיבל את ההזדמנות שלו. ופתאום אנחנו מרגישים שהוא בן אדם שקודם כל ראה את עצמו כגיבור. ב-War Machine אגב, הם אומרים על מקמן שהוא מסוג האנשים, זה אחד מהדברים היחידים שהסרט כן הצליח לעשות טוב, זה את המשפט הזה, שהוא מסוג האנשים שהם מאוד צנועים, אבל בצורה שגורמת לך לחשוב שהם יותר טובים ממך.
כן.
ופתאום הוא לא צנוע בכלל. הרעיון האחרון שעיתונאים עורכים איתו, לאחר ש... גרמניה נכנעה והוא בעצם הפך למושל של של האזור שהוא שולט בו. יש עליו הרבה ביקורת על זה שהוא לא סידק את כל הנאצים מהעבודות הציבוריות שלהם, והוא טוען שפשוט הוא צריך מישהו שיעשה את העבודה. טיעון הגיוני, אבל הכתבים מצליחים למשוך אותו לומר דברים שיספחו אותו, ובעצם גומרים את הקריירה הצבאית שלו. אבל מה שמעניין שכל הרעיון הזה נערך כשהכתבים עומדים בעורבה, והוא עושה סיבובים על הסוס שלו, כמו איזה כובש קדמון שעכשיו...
זה סלע מאוד ציורי, זה סלע מיפהפייה.
הוא מרומם מהם.
ואז אחרי זה הוא...
הוא חייל עד הסוף.
ואז אחרי זה בסוף הוא איש קטן שמצול... השוט האחרון זה הוא מול תחנת רוח.
הולך עם הכלב שלו.
הולך עם הכלב מול תחנת רוח, וזה כזה תמונה מצוינת של סקאלה של כזה... כן, אתה יודע, אתה איש קטן בסופו של דבר, אתה רק בן אדם. הסצנה שאני הכי אהבתי זה דווקא, כאילו חוץ מהנאום, כאילו כולם אוהבים את הנאום, קודם כל, זה הרגע שבו הוא מגיע לבסיס, והוא מתיישב עם יד עוזרים שלו, מוצאים את הכוכב השלישי, לא, את הכוכב השלישי, כי הוא עכשיו גנרל שלושה כוכבים, וברדלי אומר, רגע, אבל זה עוד לא רשמי, והוא כזה,
זה יהיה רשמי.
זה יהיה רשמי, הכל בסדר, והוא כזה, ויש איזה כזה אימות, אתה יודע, ברדלי שהוא כולו צייטנות מוחלט וכזה, זה הנהלים של הצבא, אתה לא יכול פשוט לשים שלושה כוכבים בלי אישור רשמי מהנשיא, ופתאום שהוא כזה, אני הולך להיות גנרל שלושה כוכבים. לא אכפת, כאילו, הנשיא צריך לחתום על זה, אבל אני הולך להיות גנרל שלושה כוכבים אם הוא ירצה או אם לא ירצה.
בסופו של הסרט הוא עם ארבעה כוכבים כבר.
כן.
וזה, כן, זה הדברים הקטנים שהוא עושה, שהוא כאילו, הוא אומר, זה יקרה כי אני אומר שזה יקרה.
זה קורה כי הוא קורה שזה קורה.
אמרנו, הוא לא מתעלם או מפר פקודות, אבל הוא מפרש אותן בצורה מסוימת.
המתקפה האווירית על הבסיס, בזמן שקצין חיל האוויר נמצא שם ואומר, לא יהיו יותר מתקפות אוויריות על הבסיס.
ואז מגיע מה.
והוא אומר, לא יכולתי לבקש את זה יותר טוב. ויש לך את השאלה הקטנה הזאת, כאילו, זה מטוס אמריקאי, יכול להיות שהוא אשכרה שילם למישהו, או דרש, או שיחד מישהו, או דרש מישהו
ש... לא, הוא לא.
אתה לא יודע.
אני לא יודע כמה כנסות הוא נתן לחיילים שלו. לא נראה לי שהוא שילן מישהו כדי שיעשה את זה. זה נהיה יותר כמו, אתה יודע, מסר מהגרמנים. מסר שמית אפילו. אני מצטער, אני כל כך מצטער.
לא, האמת, יפה מאוד. האמת, אביעד, כל הכבוד.
רגע אחד נוסף שמראה את זה, שאני מאוד אוהב את הנכונות שלו לכופף את החוקים, כי הוא בטוח שהוא צודק, זה כשהוא מקבל הוראה בהולה לא לכבוש את פלרמו, כתוב כאילו לעצוב, הוא אומר, אני לא בטוח שפירשת נכון את הקוד, אני רוצה שתנסה עוד פעם כדי לראות באמת שזה המסר. זה דבר שלוקח בערך חצי יום, אבל אני רוצה שתעשה את זה עוד פעם. כאילו הוא לא אומר, כאילו, הוא לא מפר פקודה, הוא פשוט לא משוכנע שהפקודה הוא עברה אליו בצורה נכונה. וכמובן בסוף הוא מקבל את ההוראה לא לכבוש את פלרמו, כשהוא כבר כבש את פלרמו, הוא אומר, אוקיי, תשאל אותה אם הוא רוצה שאני אחזיר אותה. זה הדברים הקטנים האלה שעושים אותו ליותר אנושי, כי הוא באמת מוצא כדמות גדולה מהחיים.
יותר אנושי בזמן שהוא כדמות גדולה מהחיים.
כן.
תהיו טוב, לא, זה באמת, זה סרט, זה סרט ממש ממש טוב.
אני מודה שהופתעתי את טובה, כי כשראיתי אותו לפני 20 שנה, אז לא הרגשו יותר מדי מנסה להיות גדול מהחיים.
היית עדיין פנבוי של רומל, ואתה כזה, קדימה חבור של המדבר, ואז הרם שלך כזה, אתה יודע שהם חלק מהנאצים, ואתה כזה?
כן, שועל מדבר. שועל מדבר.
נכון, חבור של המדבר זה היה החבר'ה האנגלים בטוברוק.
כן. אולי.
לא, אני חושב שכן.
כן.
אני זוכר את זה מסהרה. לא הסרט עם מתיו מקונאי, הסרט מלחמת העולם השנייה, סהרה. אוקיי.
אני לא ראיתי את זה עם מתיו מקונאי, אז אני לא באמת יודע.
לא, הפסדת הרבה. טוב לדבר, סיים פרק על ג'ורג' סקוט ופטון בדיבור על מתיו מקונאי.
היום מתיו מקונאי, אני גם היה פטון אולי.
אוי ופוי. טוב, אז נסיים. זה היה פרק 198, אנחנו שני פרקים לפני ה-200. שבוע הבא... טוב,
פרק רגיל.
כן, פרק רגיל, ואז אנחנו...
לא תנחשו בחיים על מה נדבר שבוע הבא.
כאילו, תנחשו בחיים.
אוקיי.
ועד הפרק הזה, אני תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
נפגש בסרטים. to me.